אנחנו מגיעים לסיומו של הפרק השמיני. נשאר לנו עוד חוב של נקודה אחת בנושאים שדיברנו בשבועות האחרונים לגבי מהות האכילה והשפעתה על גוף האדם. נסיים בנקודה הזו ונמשיך על עניין חדש שמופיע באותו פרק. בעניין של האכילה, שדיברנו כבר ברכות ולא נחזור שוב על ההשפעה של האכילה שנאכלת עם אפילו מאכל היתר שלא לשם שמיים והיא משפיעה על גוף האדם, מביא אדמור הזקן בתניה ואומר דוגמה של אדם, של אישיות, שעליו כותב אדמו"ר הזקן נתניה שהוא לא נהנה מעולם הזה כל ימיו, ולכן הוא היה בעצם קדוש גם גופו. מי הוא האדם שעליו כותב אדמו"ר הזקן את הביטוי הזה? אז הוא אומר, זה היה רבינו הקדוש. מי הוא רבינו הקדוש? כידוע הוא רבי יהודה הנשיא, שהכינוי שלו זה רבינו הקדוש. בעניין הזה הערה אחת בלבד. ישנה שאלה ששואל אותה התוספות באחד המקומות בגמרא, שלכאורה כולם יודעים, הגמרא אומרת, ואפילו גם מי שלא עמד את זה עדיין בגמרא מכיר את זה מדברי רשי שמביא את זה על התורה, רבי יהודה הנשיא היה אדם שכל תענוגי עולם הזה, מאכלים משובחים ביותר, לא פסקו מעל שולחנו. אז אם כך, איך אומרים הרבי יהודה, ולא רק אדמו"ר הזקן אומר את זה בתניא, אלא רבי יהודה בעצמו העיד על עצמו, כך כתוב במסכת כתובות, שבשעת פטירתו העיד על עצמו שלא נהניתי אפילו באצבע קטנה. ויחד עם זה, שולחנו היה מלא בכל תענוגי העולם. אז באמת התוספות בגמרא אומר שכל התענוגים האלה הוא לא נגע בהם, זה היה רק עבור, כלשון התוספות, אוכלי שולחנו, דיינו בני ביתו, עבדה וכדומה. אבל בפשטות דברי הגמרא די על שולחנו, פירושו שהוא אכל את זה. אז בעניין הזה מסביר השלה הקדוש במאמר השמיני של 10 מאמרות שלו, אומר ככה, הוא אמנם אכל את זה, אבל הוא לא עשה את זה בשביל הנאה שהגוף ייהנה, הוא עשה את זה כדי שיהיה חזק לעבודת הבורא. זה הפירוש, רבי יהודה לא אומר לא אכלתי, הוא אומר לא נהניתי, הוא אכל, אבל לא בשביל הנאה. ולכאורה מי ידמה לו, מי ישווה לו, מי יכול להגיע לדרגה הזו? לדייק האדמור הזקן נתניה, והוא לא קורא לו רבי יהודה הנשיא, הוא אומר כרבינו הקדוש, רבינו פירושו הוא הרבי שלנו. זאת אומרת ששמץ מההנהגה המיוחדת שלו צריך כל אחד להרגיל את עצמו עד כמה שאפשר, שגם בענייני אכילה שמותר לאכול וצריך לאכול וחובה לקיים את הגוף ולשמור על הגוף, אבל צריך שזה לא יהיה לשם הנעת הגוף, אלא לשם התחזקות בעבודת השם. עכשיו נעבור, לפחות נתחיל, בנושא הבא שמופיע בהמשך אותו פרק. בחלק האחרון של הפרק הוא מדבר, הוא עובר מהעניינים של האכילה וההשפעה של האכילה על גוף האדם, הוא עובר על ענייני דיבור ואיך דיבור משפיע על נפש האדם. בהשגחה פרטית זה קשור ממש לפרשת השבוע שקראנו היום. קראנו את פרשת ואתחנן, מופיע שם פרשה הראשונה של קריאת שמע, ומה שם הלשון אומר, ודיברת בם. אומרים על זה חז"ל, מה זה בם? בם בדברי תורה, ולא בדברים בתהילים. דהיינו, אדם שמדבר דברים בתהילים, מכיוון שזה נגד רצון התורה, אז כרגע האדם יונק את החיות שלו מקליפה, וזה מטמא את נפשו. ובעניין הזה מביא האדמו"ר הזקן מספר מצבים, עד כמה שבכל מצב, מכל המצבים, דיבור שאינו בדברי תורה גורם תומה לנפש האדם. הוא אומר, אפילו אם מדובר באדם שהוא עם הארץ, שהוא בגדר שהוא לא יכול ללמוד, ואולי אפילו מותר לו לדבר דברים בתהילים, הוא לא מסוגל לעשות משהו אחר, זה לא משנה. אם הוא מדבר דברים בתהילים, אז נשו מקבלת ירידה. ועל אחת כמה וכמה, אם מדברים דברים אסורים, עושים להצטנות מיהודי אחר, או שמדברים לשון הרע, ואם האדם הזה שמדבר את הדברים הללו הוא יודע ללמוד, אז בנוסף לכל הבעיות שהוא גורם לנפשו על ידי דיבורים לא ראויים, עוד יתפסק כאן עניין של ביטול תורה, שביטול תורה זה אחד הדברים החמורים ביותר. על כל פנים, אומר אדמו"ר הזקן, וזה מעניין, יש כאן בחלק הזה בפרק סגנון שבדרך כלל לא מוצאים אותו בחסידות, כי אדמו"ר הזקן ממש מפרט. אם אכלת מאכל כזה וכזה, אז הגוף יקבל חיבוט הקבר. אם אתה דיברת דברים בתהילים, אז הגוף יקבל כף הקלע. ואם זה היה ליצנות ולשון הרע, אז הוא מביא שמה, זה גיהינום. ואם היה ביטול תורה, אז הוא מביא את הלשון שיש חוץ מאנשים חומרים, חמורים גם גיהינום של שלג. כל מיני ביטויים שבדרך כלל בתורת החסידות אנחנו לא רגילים שמזכירים כל מיני עונשים כדי להפחיד אדם מחטאים, זה לא הסגנון של החסידות. אז למה כאן בתניה אדמו הזקן מעריך כל כך בכל מיני רשימה של עונשים כאלה ואחרים? אז מסבירים על כך שבעיקר הכוונה פה בתניה להדגיש עד כמה דברים האלה שהם לא לשם שמיים יש להם חומריות וגסות, עד כמה הם מפריעים להתקרב לאלוקות ולהידבק בקדוש ברוך הוא, ובגלל גודל החומריות והגסות של הדברים הללו שהם לא לשם שמיים, אז לכן אין ברירה אלא צריך לזכך את הגוף, להוריד ממנו, לנער ממנו את האבק, את הדברים הלא טובים שנדבקו בו. מזה אדם צריך ללמוד עד כמה לייקר כל פרט, כל עניין שיהיה אך ורק לשם שמיים, בין אם זה בענייני אכילה, בין אם זה בענייני דיבור, ואפילו אם אדם יבוא ויגיד, אני לא מדבר דברים בתהילים, אני גם לא מדבר דברים אסורים, אני יושב ולומד, לא תורה, אלא לומד חוכמות אומות העולם. אם זה אדם שעושה את זה על חשבון לימוד התורה, אז למרות שהוא לכאורה עוסק בחוכמה, בדבר שנראה שזה עם תוכן, אבל זה נחשב לו כאבון ביטול תורה, נחשב בו כדברים בתהילים. זה לא אומר שבגלל שיש לזה חוכמה, אז כבר מותר ואין לזה בעיה. אם זה חוכמות האומות שאין לזה תועלת מצד עצמו, ואני רק מזכיר את העניין, ברוב השיעור הבא נדבר על זה יותר בהרחבה, באיזה מצבים אפשר ומותר ללמוד את החוכמות הללו. נזכיר את זה רק באופן כללי. אם זה נעשה על חשבון לימוד התורה, אז זה לא יותר טוב מדברים בתהילים. התאומה לנפש נעשתה פה, והוא יקבל על זה, הוא כמו שיקבל, לא מחפשים את האנשים. הנפש שלו צריך לקבל את התארה כדי לחזור ולהידבק באלוקות. מסקנת הדברים, כמו שאמרנו קודם, בכל דרכי חדאיו, כל מעשיך יהיו לשם שמיים, כל פרט ופרט אדם צריך לראות, לחבר אותו לקדוש ברוך הוא, לעשות אותו, שזה יועיל לעבודת השם ולתורתו.
ואם יהיו שאלות או כל מיני השגות או בקשות לגבי ספר התניא, 054-777-0816, אנחנו יודעים ש...